הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא רוח הקודש. העיקר השישי בי"ג עיקרי אמונה הוא להאמין בנבואת הנביאים, שכל דברי הנביאים אמת. הרמב"ם בהלכות יסודי התורה בספר המדע כותב, מיסודי הדת לידע שהקדוש ברוך הוא נותן נבואה לבני האדם. הנבואה חלה על חכם גדול, גיבור במידותיו. אין יצרו מתגבר עליו לעולם, הוא בדעתו מתגבר על יצרו תמיד. מי שהוא עם התכונות האלה הולך ומתקדש, הוא פורש מדרכי העולם, הולך ומתקדש ומתבדל מדרכי העולם. מהבלי הזמן אין מחשבתו בדברים בטלים, דעתו תמיד ממוקדת ברצון השם, הוא תדיר מתבונן בגדולתו של הקדוש ברוך הוא. על אדם כזה שורה רוח הקודש, וכשיש לאדם רוח הקודש הוא הופך להיות איש אחר. הנפש שלו היא כבר לא אותה הנפש של אדם רגיל, אלא הוא יותר קרוב אל המלאכים, אומר הרמב״ם, כמו שכתוב על שאול, והתנבט עמם ונהפכת לאיש אחר. אחרי ששורה לאדם רוח הקודש הוא הופך להיות אדם אחר. והתנבט עמם ונהפכת לאיש אחר, כך נאמר על שאול. כותב הרמב"ן, אברהם אבינו ידע את כל התורה כולה ברוח הקודש שהייתה שורה עליו. בגלל שהוא התקדש והתבדל מדרכי העולם, הוא זכה שגילו לו את התורה משמיים ברוח הקודש. כך כתוב בספר שמואל, רוח השם דיבר בי ומילתו הלשוני. כך היו האורים ותומים, האותיות היו מאירות באורים ותומים שבחושן המשפט שעל הכהן, לדוגמה, אם נצא להילחם בכנעני, אז מאירות האותיות שנותנות את המענה. מי יצא לקרב? מאירות האותיות שנותנות את המענה. זו כמדרגת רוח הקודש, וזוהי מדרגה נמוכה מהנבואה. כך כותב הרמב"ן. הוא מופיע בגמרא, מסכת סוטה בדף ממח. מי שמתו חגי זכריה ומלאכי, נסתלקה רוח הקודש מישראל. ובכל אופן, כתוב על רבן גמליאל בגמרא עירובין סמך ד', שכיוון את הדברים שלו ברוח הקודש. הייתה לו רוח הקודש. הגמרא מספרת בדף סמך ד' מסכת עירובין. הוא כיוון את הדברים שלו ברוח הקודש. הגמרא מספרת איך שרבן גמליאל ורבי אלעאי היו מהלכים מכזיב לעכו, וראו בדרך לחמים עגולים, ואמר רבן גמליאל לרבי אלעאי שירים את הלחמים האלה. לאחר מכן עבר גוי באזור, ואמר רבן גמליאל לרבי אלעאי, תיתן את הלחמים האלה למבגי הגוי. מבגי זה השם שלו. שאל רבי אלעאי את מבגי, מה השם שלך? והוא אמר לו, מבגי. אומרת הגמרא, איך רבן גמליאל ידע מה שם הגוי הזה? הוא כיוון את שמו של אותו גוי ברוח הקודש. למרות שרבן גמליאל מעולם לא הכיר את הגוי הזה, הוא ידע איך קוראים לו בעזרת רוח הקודש. באדרת אליהו כותב על בסיס דברי התוספות שמבגי זה שם מבוזה אצל אומות העולם. אבל היה נפוץ, ובכל אופן שם מבוזה, אם רבן גמליאל אומר, זה השם שלו, והוא אמר את זה ליד מבגי, אם הרי זה לא היה השם שלו, הוא היה מכעיס את הגוי. הגוי עתיד להתנקם בו, לפגוע ברבן גמליאל. איך אתה אומר שקוראים לו מבגי? ולכן משמע שבאמת ברוח הקודש הוא אמר שזה השם שלו. כי אם זה לא היה השם שלו, אז אותו גוי היה מתנקם ברבן גמליאל. עוד אומרת הגמרא מסכת יבמות, שרבי טרפון היה אומר על אדם מסוים שהשם שלו אריה. והגמרא לא אומרת שהוא רבי טרפון כיוון ברוח הקודש שקוראים לו אריה. אז איך? איך הוא ידע? כיוון שאריה, אריה זה שם נפוץ. לכן, בגלל שזה שם נפוץ, הוא ידע שכנראה קוראים לו אריה. היה ניחוש טוב. אבל מבגי זה גם שם נפוץ, אבל שם מבוזה בעיני הגויים, לכן שמה זה כבר סיכון לומר שכך קוראים לו. אם לקח כזה סיכון, זה ודאי בגלל רוח הקודש שהייתה ברבן גמליאל. כך מביא באדרת אליהו. ובספר משמר הלוי הוכיח מכאן, מי שיש לו רוח הקודש הוא גם מכוון לנושאים ופרטים שלא כל כך נצרכים, כי הרי אין תועלת גדולה בכך שידע רבן גמליאל ששמו של אותו גוי הוא מבגי. בכל אופן, הנה מצינו. מתו חגי, זכריה ומלאכי, והנה לרבן גמליאל יש רוח הקודש, למרות שאומרת הגמרא שמי שמתו חגי, זכריה ומלאכי הנביאים, כבר אין רוח הקודש. אז איך זה מסתדר? גם בפסיקתא דרב כהנא כתוב שרבן גמליאל כיוון ברוח הקודש. בירושלמי מסכת סוטה פרק א' כתוב שרבי מאיר צופה ברוח הקודש. מופיע בתלמוד ירושלמי מסכת שביעית פרק ט' הלכה א', שרצה רבי שמעון לתאר את העיר טבריה, מכיוון שהדרכים של הרבים היו שם קבורים מתים, וזה מטמא את הכהנים. הכהנים לא היו עוברים באותם דרכים, צריכים לעשות עיקוף גדול, ולכן לקח רשב"י קטניות, חתך אותן לחתיכות קטנות, ולחש על החתיכות האלה את שמות הקודש, ופיזר את החתיכות האלה בדרכים של הרבים. וכך, כל מתי שהיה שם איזשהו קבר, הוא היה עולה, ורשב"י לא העביר את הקברים מקום, רק סימן את מקום הקבורה, כדי שידעו הכהנים לא לעבור שם. היה שם גוי אחד שרצה לבלבל את רשב"י והטמין מת באחד האזורים שכבר תהיה רשב"י. אמר לו אותו גוי, הנה, את המקום הזה לא תיארת. צפר רשב"י ברוח הקודש שאותו גוי הטמין את הנפטר לאחר שכבר תהיה רשב"י את המקום הזה, ומת אותו גוי. ואומרת הגמרא בירושלמי שראה רשב"י ברוח הקודש את מה שהגוי הזה עשה. אם כן, הגמרא אומרת שמזמן חגי, זכריה ומלאכי אין רוח הקודש, ומצד שני מצינו שרבן גמליאל יש לו רוח הקודש. מצינו שלרשב"י יש רוח הקודש, וראו דברים נסתרים. מהי כוונת הדברים? איך נסביר את הדברים? נסביר את הדברים בעזרת הקדמת המאירי לספר תהילים, שאומר שיש הבדל בין נבואה לרוח הקודש. הנביא שומע בדמיונו ורואה בדמיונו שמדברים איתו, לכן כותב המאירי שצריך הנביא ששכלו ודמיונו יהיה טהור. הדמיון הזה, כשהוא טהור, אז זוכה הנביא שבדמיונו הוא שומע ורואה מחזות של נבואה. רוח הקודש זה פחות מנבואה. רוח הקודש זה כשאדם אומר משהו, ובעצם זו לא רק הלשון שלו מדברת, אלא רוח אלוקים מופיע על הלשון שלו. ובזה הוא כמו מבטא את השפתיים, הלשון, הפה של מעלה. ובעריכות יותר, מופיע ברמח"ל בדרך השם, כתב שיש את השכל של האדם, שבזכותו יוכל האדם להגיע לחוכמות, ויש דרגה יותר גבוהה, לא ההשכלה הטבעית של האדם, לא השכל הטבעי של האדם, אלא רוח הקודש, שזה כבר שכל אלוקי שנשפע לאדם משמיים. זה רוח הקודש. יש עוד יותר, זוהי נבואה. ההבדל לפי הרמח"ל בין רוח הקודש לנבואה זו, הרגשת הוודאות של האדם. בנבואה האדם מרגיש את הנבואה בצורה מוחשית כל כך, כמו אחד מחמשת החושים של האדם, שהוא בטוח במה שהוא מרגיש. רוח הקודש זה פחות מכך. אפשר להסביר על פי מה שאמרנו, מכיוון שנבואה זה שהאדם רואה מחזות נבואים, הוא רואה אותם. לכן זה ודאי אצלו יותר, מה שאין כן רוח הקודש. רוח הקודש, הכוונה היא שמושפע לאדם שכל חדש. אומר האדם מילים שזה בבחינת מילתי על לשונם. מילתו של הקדוש ברוך על לשונם. החזון איש באגרות החזון איש חלק א' איגרת ט"ו כתב שרוח הקודש, הכוונה היא, אחרי שאדם עמל בתורה, בגלל ריבוי העמל בתורה ועבודת המידות, מתווספת בו דעת ותבונה בלתי טבעית יותר ממה שהיה לו לבד, עם השכל שלו. ישנו מקור נוסף להבדל בין נבואה לרוח הקודש, מופיע בגמרא מסכת בבא בתרא בדף י"ב. כתוב שם, מיום שחרב בית המקדש נתלה נבואה מן הנביאים, אבל מן החכמים לא נתלה הנבואה. מה הכוונה? הנביאים לא יכולים עוד להתנבות, אבל החכמים כן. נתלה נבואה מן הנביאים, אבל לא מן החכמים. מה הכוונה? כתב הרמב"ן, הנבואה נתלה מן הנביאים ולא מן החכמים. נבואה במראה חזון הנבואה ידיעת העתיד, זה התבטל. מזמן, חגי, זכריה ומלאכים. אבל רוח הקודש, את זה עדיין אפשר להשיג. רוח הקודש זה כמו שמופיע בחזון איש, ויש עוד לפני כן ברידבו וברמב"ן, אחרי ריבוי הגיעת האדם בלימוד התורה ועבודת המידות, הגיע הנפש לשפע למעלה הרבה ממה שהוא בכלל חשב שיכול להשיג. זוהי מתנה משמיים. החתם סופר, פשוט חתם סופר אור החיים סימן, ריש חת, הוא דן בדברי הרייבד על הרמב״ם פרק חת של הלכות לולב. כתב הרייבד כבר הופיע בבית מדרשנו רוח הקודש. אין הכוונה רוח הקודש כמו דוד המלך או דברי נביאים שידעו את העתיד. רוח הקודש הכוונה היא על ידי שעוסקים בתורה לשמה. מגיעים להשגות שכליות והבנות שהן לא לפי טבע האדם, לא לפי היכולות הידועות לאדם, אלא הרבה מעבר למה שחשב האדם שיכול להשיג. הקדוש ברוך הוא יהיב נותן חוכמה לחכימין. מי שמתאמץ מצד עצמו לעשות את המקסימום, הקדוש ברוך הוא נותן לו חוכמה מעבר למה שהוא חשב שמגיע לו. כך כתוב על התניאל בן קנז, שבזכות פלפול התורה שלו הגיע להשגות רבות כל כך. זוהי רוח הקודש, שבכוח הפלפול שלו הוא הגיע להשגות מרוממות כל כך, והגיע לאמיתתה של תורה. נבואה ברמה של ידיעת העתיד, זה כבר אין עוד נבואה. מי שחרב הבית בטלה מהנביאים. אין יותר נבואה ידיעת העתיד, זה כבר לא קיים. אבל נבואה ניתנה לחכמים, לא במובן של חזון הנבואה וידיעת העתיד, אלא במובן של ניב שפתיים. האדם מדבר והוא מדייק אל רצון השם. לא שהוא יודע את העתיד, זה היה בעבר, אבל זה לא קיים כיום. כך אומר הרמב"ן בגמרא בבת רדף י"ב, נתלה נבואה מן הנביאים, אבל לא נתלה מן החכמים. אומרת המשנה פרקי אבות, פרק ו', הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה. זו המשמעות של נתלה נבואה מן הנביאים של ידיעת העתיד, אבל לא נתלה נבואה אחרת. נבואה אחרת לכוון אל רצון השם, זה גם נקרא נבואה. נבואה היא כמו ניב שפתיים של הקדוש ברוך הוא. לאו דווקא לדעת את העתיד, אלא לומר בדיוק מה שרוצה הקדוש ברוך הוא שיאמר לאותו אדם. כך אומרת המשנה פרקי אבות, הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה. משנה פרקי אבות פרק ו' משנה א', כתוב על האדם שלומד תורה לשמה שהוא זוכה לדברים הרבה, הוא נקרא אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות. יש לו מעלות רבות, אחת מהן היא נהנין ממנו, עצה, תושייה, בינה וגבורה. אומר האברבנאל, נהני מהאדם הזה עצה ותושייה אפילו בענייני עולם הזה, מכיוון שמתחדד שכלו לשכל של תורה, דעת תורה, והוא זוכה גם להבין בין הדברים הטובים שכדאי לעשותם, או אלה שיגרמו הפסד לאדם. אומר האברבנאל, שלימות התורה באה ידי ביטוי שהשגת האדם לא מוגבלת רק לרוחניות, אלא גם בענייני עולם הזה. הלומד תורה לשמה זוכה למעלות הרבה, הוא זוכה למעלות של עצה ותושייה, הוא זוכה ליכולת לתת עצות, מכיוון ש, אומר החתם סופר, מילתו של הקדוש ברוך הוא על לשונו. לדוגמה, אומר החתם סופר, רבי עקיבא מטבע יצירתו לא היה מוכשר להיות רבי עקיבא, אלא מכוח עמל היגיעה עבודת המידות הגבורה של איזו גיבור הכובש את יצרו, כך הוא הגיע לדרגות גבוהות כל כך. אם כן, האדם מתייגע, והתוצאה זו רוח הקודש. כמו שהחזון איש כתב בהגדרה הנפלאה, רוח הקודש מגיעה מרוב יגיעת העיון ברוב העמלת שמתווספת באדם דעת ותבונה בלתי טבעית. זו המשמעות של המשנה פרקי אבות, הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה, הוא זוכה מעבר למה שהוא השקיע. הרב חיים ויטל בשערי קדושה חלק ג' בהנהגת רוח הקודש בזמננו כתב, על בסיס מה שכתוב בתנא דבאליהו, על הפסוק ודבורה אישה נביאה, בן איש, בן אישה, בין כותי, בין ישראל, בין עבד, בין שפחה. כל אחד יכול להשיג רוח הקודש, כל אחד לפי מה שהוא. והדרך לרוח הקודש כותב הרב חיים ויטל, המערכו, תשובה שלימה על העבירות, קיום מצוות עשה בזריזות, להתמיד בלימוד התורה, תפילה בכוונה, מיעוט תענוג באכילה ושתייה, לפרוש מכל המידות הרעות, לפרוש משיחה בתלה, להתמיד בתערה במקווה, לפנות את מחשבתו מהבלי עולם הזה ולחשוב אך ורק על הקדוש ברוך הוא. דרך לא קלה, אבל יש יחידי סגולה שהגיעו אל המעלות האלה. ויש כל מיני גילויים שזוכים להם האנשים. יש מלאכים שהם מגידים מהשמיים וזו דרגה אחת של רוח הקודש. יש כאלה שזוכים לגילוי אליהו. יש כאלה שזוכים שהנפשות של הצדיקים שנפטרו, הם מודים לאדם חוכמות נסתרות. יש והאדם יראה בחלומו. יש דרגות דרגות של רוח הקודש. במילים אחרות, עבודת השם במלואה של האדם, הלימוד תורה לשמה, מזכים את האדם לדברים הרבה, וזוהי תוצאה שעושה הקדוש ברוך הוא בעולם, שבריבול העמל והיגיע בעבודת השם ובלימוד התורה, מגיע האדם אל רמת זיכוך, עד שיכול לזכות לרוח הקודש. על בסיס הרקע הזה נוכל לראות תשובה נהדרת של הדברי חיים, האדמו"ר מצאנז, ביורד היה חלק ב' סימן קופי. מלמד אחד אמר שהאור החיים הקדוש לא כתב את ספרו ברוח הקודש, אלא מדעתו. השאלה היא, האם ראוי שהמלמד הזה יהיה אכן בתפקידו? אומר הדברי חיים מצאנז, הוא כותב, ודאי שרוח הקודש הורה גם כיום על בני האדם. שערי, כפי שהזכרנו, אומרת הגמרא שנתלה נבואה מן הנביאים, והיא ניתנה אל החכמים, הגמרא באבת רבי דף י' ב'. ומשמע כדברי הרמב"ן שיש שני סוגי נבואה. יש סוג נבואה אחד, ידיעת העתיד. ויש נבואה נוספת, שזה ביטוי לחוכמה מופלגם. כלומר, יש שני מושגים של נבואה. נבואה ידיעת העתיד ונבואה של חוכמה מופלגה כמו רוח הקודש. ואומנם הנבואה של ידיעת העתיד היא התבטלה, אבל הנבואה של חוכמה מופלגה זה עדיין קיים. כך כותב הרמב"ן, כך כותב הרידבו, זוהי המשמעות של הגמרא מסכת בבא בתרא והגמרא מסכת סוטה, שאומרת הגמרא שנתלה הנבואה מאז ימי הנביאים, אבל רוח הקודש קיימת. נתלה מן הנביאים וניתנה לחכמים הנבואה. נתלה נבואת העתיד מן הנביאים, אבל ניתנה נבואה מלשון ניב שפתיים, לא של ידיעת העתיד ואמירת העתיד, אלא של אמירה של הצדיק, הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, או מילתו של הקדוש ברוך הוא על לשונו של הצדיק. סגנון כזה של רוח הקודש עדיין קיים? ובוודאי שהאור החיים הקדוש חיבר את ספרו ברוח הקודש. כלומר, הוא הגיע לחוכמה מופלגה. ומסכימים איתו בשמיים עם הפירושים שלו. וזו חובה להאמין שהקדוש ברוך הוא גם היום נותן רוח הקודש למי שראוי לכך. ומי שלא מאמין בכך הוא אפיקורס. זוהי המשמעות של הרמב״ם בי"ג עיקרי אמונה שלו. בעיקר השישי שהקדוש ברוך הוא מנבא את בני האדם. גם אם אין נבואה במושג של ידיעת העתיד, אבל יש נבואה אחרת במושג של הפלגת החוכמה, רוח הקודש, את הנבואה הזו, רוח הקודש הזה, כן זוכה האדם. לכן כותב הדברי חיים, מי שאומר שאור החיים הקדוש כתב את ספרו שלו ברוח הקודש, הוא אפיקורס. הוא כנראה לא מאמין במה שהרמב״ם כותב, שיש עיקר שחייבים להאמין בו שהקדוש ברוך הוא מנבא את בני האדם. גם כיום, ובכלל, גדולי ישראל לא נמדדים רק לפי השכל והסברות שלהם, אלא גם הרבה בזכות הפרישות, ההתבדלות מהקנאה, תאווה וכבוד, ההתבדלות מעולם החומר, ההתבדלות הזו מזכה את האדם ברוח הקודש. לכן הנזיר נקרא נזיר, כי יש לו נזר על ראשו, כתר על ראשו, כי יש בו משהו חיובי מאוד. לכן לא רק סברה טובה הופכת את האדם לאדם גדול, לאדם נעלה אל האדם הקדוש, המרומם, המתבדל מהחומריות. האורח חיים הקדוש כתב את פירושו ברוח הקודש. ומי שיאמר אחרת, אומר הדברי חיים, הוא אפיקורס. הכוונה היא שהוא לא מאמין בכך שגם כיום אפשר להגיע את דרגה של רוח הקודש, וזה אחד מי"ג עיקרי האמונם. העיקר השישי, שהמתבדל מהחומריות והמתאר את נפשו במי הדעת, זוהי התורה הקדושה. כן, יכול להגיע אל הנבואה, והנבואה כיום זוהי רוח הקודש. גם אם לא נבואה של ידיעת העתיד, אבל כן נבואה של רוח הקודש. ומי שלא מאמין בזה כיום, שהקדוש ברוך הוא מנבא את בני האדם גם כיום, לא נבואה של ידיעת העתיד, אלא יכול לומר משהו, וזה יהיה מרוח הקודש, שיסכימו איתו בשמיים, על מה שהוא אומר. מי שלא מאמין בזה, הוא אפיקורס. כי הוא לא מאמין שגם כיום יכולים בני האדם להגיע אל רוח הקודש. ומעניין שכותב הדברי חיים, אמנם האומר שאור החיים לא כתב את ספרו ברוח הקודש הוא אפיקורס ולא ראוי להיות מלמד, זה לגוף התשובה בנושא האור החיים, האם אמר את דברים שלו ברוח הקודש. אבל לגבי המלמד הזה, כותב הדברי חיים, לפסוק דין, ודאי שאני לא יכול לקבוע. אני לא יכול לקבוע שנשלם לו, לפטר אותו, כל דבר אחר, זה ודאי שלא, שהרי אי אפשר לדון אותו אם הוא לא נמצא מול הדיין. אי אפשר להתייחס אל האדם שאמר את זה מבלי שנשמע אותו. אי אפשר לדון שלא בפני בעל דין. אין להתייחס לגופו של אדם בשאלה הזו, אלא רק לגופו של עניין. הדיון באותו מלמד לא יכול להיות. אם הוא יגיע, אז נשמע אותו. מה הוא אמר? מה הוא התכוון? אמר, לא אמר. אבל לגופו של עניין, כן. יש לדעת שהקדוש ברוך הוא מנבא את בני האדם כיום, ויש אפשרות להגיע אל רוח הקודש לפי הכללים של השגת הנבואה. משמעות הנבואה כיום זה רוח הקודש, השגת שכל מופלא ומופלג יותר ממה שמאמין האדם שיכול להגיע אליו, וכך מגיע לאמיתתה של תורה. גם כיום יש את המושג צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. זוהי דוגמה של נבואה רוח הקודש, כמו שכתב באורחות יושר. או שמשמי אומרים לאדם מה לומר, שזוהי גם מדרגה של רוח הקודש. כך מופיע באורחות יושר שמצינו שגדולי ישראל אמרו לאחד תשובה אחת ולאחר תשובה אחרת על אותה שאלה. איך זה? אין זאת אלא שהקדוש ברוך הוא אומר את דבריו על לשונם של אותם צדיקים. זוהי רוח הקודש, זוהי נבואה, מדרגה נמוכה של נבואה, לא ידיעת העתיד, אבל נבואה של מלמעלה מסכימים עם מה שאומר הצדיק, או שמשמיים שמים את המילה הנכונה לצדיק שיענה לפלוני כך או אחרת. עוד כתב באורחות יושר, למה ברכות של צדיקים או עצות של צדיקים יכולות לעבוד ולסייע? אחת הסיבות היא, כתב בספר אורחות יושר, בגלל שהאדם האמין בברכתו של הצדיק. האדם המאמין בברכה של הצדיק, בעצם זה הוא גורם לברכה לעבוד. למה קורא לכך? המשך חוכמה, פרשת וירא שאלישע החיה את בן השונמית, למה, איך הוא הצליח? בזכות זה שהאישה האמינה בו. כך כותב המשך חוכמה. על בסיס זה, המעלה הגדולה של תלמידי חכמים שלומדים תורה לשמה וזוכים את דברים הרבה, זוכים גם לרוח הקודש. לכן אפשר להבין על בסיס זה את הרמב״ם שכתב בפרק ו' מהלכות דעות, איך אפשר להידבק בהקדוש ברוך הוא? פשוט על ידי תורה ומצוות, אבל בשטחים רבים של החיים. ישנם התלבטויות אלה ואחרות בענייני תורה, הלכה, ענייני חולין. הרמב״ם כותב שידבק האדם לתלמיד חכם, וכך ילמד איך מתנהגים בכל מיני מצבים אלה ואחרים, אבל לא רק. עצם זה שהוא מתדבק בתלמיד חכם, הוא גם מתייעץ איתו. הוא מתייעץ עם אותו תלמיד חכם שלומד תורה לשמה וזוכה דברים הרבה, ואז האדם הזה שואל, מתייעץ עם התלמיד חכם, ובכך הוא נדבק לאותו תלמיד חכם שעליו נאמר, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, או מילתו על לשוני. משמי אומרים, מה לתלמיד חכם להגיד? כי הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה שנהנים ממנו עצה ותושייה. אומר החתם סופר, בגלל שהוא לומד תורה לשמה, אז האמירות שהוא אומר, מילתו של הקדוש ברוך הוא על לשונם. זה אחד מהדברים שזוכה להם, הלומד תורה לשמה, ולכן המדבק בתלמידי חכמים, זוכה לכך שהוא יוכל להתייעץ איתם, לדבר איתם, להיות קרוב יותר אל רצונו של הקדוש ברוך הוא, בכל אותם שטחים אפורים. אז ישנם שני מישורים של נבואה. מישור אחד של נבואה ידיעת העתיד, ועל זה נאמר שהנבואה הזו התבטלה. אז זה נאמר שהנבואה התבטלה מן הנביאים, אבל אומרת הגמרא שהנבואה ניתנה לחכמים. איזו נבואה? הכוונה ידיעת דברים נסתרים, לא עתידיים, אלא עומק של חוכמה, חוכמה מופלאה. זה כן ניתן, וזוהי הנבואה ברמה השנייה, מה שקרוי רוח הקודש. הנבואה של ידיעת העתיד, על זה נאמר שזה איננו עוד. הנבואה, אחרי שנפטרו חגי זכריה ומלאכי, איננה עוד במובן של ידיעת העתיד. היא ניטלה מן הנביאים, והיא ניתנה לשוטים. הם אולי כן יכולים לדעת את העתיד. נבואה כזו היא שייכת אצלם. אבל נבואה של ידיעת העתיד לא קיימת עוד אצל החכמים. הנבואה ניטלה מן הנביאים וניתנה לחכמים. הנבואה ברמת ידיעת העתיד זה אינו עוד, אבל הנבואה של רוח הקודש, חוכמה מופלאה, זה כן קיים וזה ניתן לחכמים. ומגיעים דורות לאחר מכן, גדולי עולם ומפלפלים בלשון שלהם ומדייקים. למה זה? הכל בכתב, מיד השם עליי הזכיל. הלשון שלהם היא מדויקת עד מאוד. ובקוצר לשונם, קיפלו דינים עמוקים. ויש שמתלוצצים ואומרים, אנשים מתפלפלים בדברי הרמב״ם, והרמב״ם עצמו לא התכוון לכל הפלפול הזה, וכל מיני אמירות בסגנון הזה. וגם אם נאמר שהם לא כיוונו להכל, אומר בספר דברי חנינא, על בסיס התומים, שגם אם לא כיוונו לכל הפלפולים שמפלפלים בדבריהם, בכל אופן, זכו לכוון לשונם להלכה, ולקפל בלשון שלהם דינים רבים, גם אם לא הייתה כוונת הכותב. כי זוהי רוח הקודש, הכל בכתב, מיד השם עליי השכיל. והרמב״ם זכה לחבר את חיבורו ברוח הקודש. וכך במגיד מישרים, פרשת ויקל כתב שהמגיד אמר לבית יוסף, מה שכתב הבית יוסף לבאר דברי הטור, הקדוש ברוך הוא שמח בפלפולו, למרות שהטור לא התכוון לכך. הנה לנו עוד, שכאשר מפלפלים, בדברי הראשונים, בלשונות שלהם, גם אם הם לא התכוונו לכך. אבל הלשון שלהם היא מדויקת, כי הכל בכתב מיד השם עליי השכיל. זו הכוונה של רוח הקודש, ומילתו של הקדוש ברוך הוא על לשונם. כך לגבי השולחן ערוך, כך לגבי הרמ"א. זו המשמעות הנוספת של רוח הקודש. הכתיבה שנכתבה ברמב"ם, בטור, בשולחן ערוך, ברמ"א, כל אלה ועוד נכתבו בלשון מדוקדקת עד מאוד, כי הכל בכתב מיד השם עליי השכיל. זוהי מדרגה נוספת של רוח הקודש. אז אם הסברנו שרוח הקודש הכוונה היא לחוכמה מופלגת של האדם, נוכל להבין גמרא במסכת סוטה בדף ד' שכותבת בן עזה ידע הגדרות מדויקות של הלכות מסוימות מכוח סוד השם ליראיו. כלומר, בגלל ממדים רוחניים, ולכאורה זה פלא, הרי התורה לא בשמיים. גם הרייבד, פרק ח' הלכות ולאו, כתב שנמצא רוח הקודש בבית המדרש. לכאורה מה זה משנה? הרי אי אפשר לקבוע הלכה על פי רוח הקודש, אלא על פי שכלו של האדם, שהרי תורה לא בשמיים. תורה ניתנה לפי הבנתם של בני האדם. אלא, אם נסביר כפי שהסברנו, רוח הקודש הכוונה היא חוכמה מופלגה. חוכמה מופלגה כזו, על בסיסה, כן, אפשר לפסוק הלכה, כי זוהי חוכמה, רק חוכמה מופלגה. וכך כתב בספר נפלאות עדותיך. אדם בדור שלנו, שיכתוב ספר בסגנון של הקסות החושן. אדם שיכתוב ספר כזה, זה לא מכוח איזושהי חוכמה מסוימת, לא מכוח הלימוד, אלא זה מגיע ממתנה. שפע שניתן מלמעלה, כמו שכותב הרמ"א, השכל הנשפע, מתנה מלמעלה, מעבר למה שהאדם השקיע. כך נוכל להבין את הגמרא מסכת סוטה בדף ד' שאומרת שבן עזאי פסק הלכות על בסיס סוד השם ליראיו. אין הכוונה שזוהי אמירה ללא הסבר, אלא זו הייתה אמירה ברורה, חזקה כל כך, טובה כל כך, עד כדי כך שניכרת שהחוכמה שלו היא לא חוכמה של רק חוכמה אנושית, אלא אחרי שאדם מגיע אל מקסימום החוכמה האנושית, הוא זכה לשכל הנשפם. שכל מלמעלה. בספר נפלאות עדותיך על בסיס זה כתב, מה שמופיע בגמרא מסכת עירובין, סמך דלת, שרבן גמליאל ראה גוי שקוראים לו מבגאי. ברוח הקודש הוא ידע את זה. מה הכוונה? הכוונה היא שיש כאן חוכמה מופלגה. כמו שרבי מאיר היה רואה אדם ואת השם שלו, והיה יודע להגיע למסקנה האם האדם הזה אפשר לסמוך עליו או לא, כמו שאומרת הגברה, מסכת יומה, שידע רבי מאיר לדייק בשמות בני האדם, ועל בסיס זה היה יודע לדעת האם ליצור איתם קשר, לא ליצור איתם קשר, האם הם נאמנים או לא, לפי האופי של האדם, לפי השם של האדם, לפי הנראות של האדם, רבי מאיר ידע את זה לפי השם של האדם. רבן גמליאל כנראה ראה את תווי הפנים של אותו גוי, ועל בסיס מערכות חשיבה מופלגות, רוח הקודש, מעבר לרגיל, ידע לומר שלגוי הזה קוראים מבגאים. כך אפשר להבין את הגמרא בירושלמי שביעית פרק ט', שכתוב שרשב"י ברוח הקודש תפס את הגוי שניסה לטמא את הדרכים שתיאר רשב"י, וסימן רשב"י. אותם מקומות שהיו שם נפטרים סימן רשב"י כדי שהכהנים יוכלו לעבור שם ולא להיטמע, והגוי ניסה לפגוע בעבודה של רשב"י ושם נפטרים בדרך איכן שרשב"י כבר תיאר את המקומות האלה, ורשב"י תפס אותו. אומרת הגמרא בתלמוד ירושלמי ברוח הקודש, אין הכוונה משהו נסתר אלא חוכמה מופלגה. וכמו שכתוב בפרקי אבות, הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה, לחוכמה עצומה, נהני ממנו עצה ותושייה, זה השכל הנשפע מלמעלה כלשונו של הרמח"ל בדרך השם. ונסיים בשאלה מרתקת. בשו"ת וישוב הים, הגאון רבי יעקב הלל אומר לגבי התייחסות לאותם אנשים שמצליחים לתת תשובות בנגלה ובנסתר, קולעים אל השערה, לא מחטיאים, לא מפספסים, לא משתמשים בלחש, בקמאות, והאדם הזה הוא עם הארץ גמור, ואנשים רבים נוערים אליו, האם הדבר מותר או אסור. והוא מתחיל את התשובה בכך שלשאול על העתיד אסור בכל אופן. אסור לשאול על העתיד, אסור לומר את העתיד, שהרי התורה אומרת, תמים תהיה עם השם אלוקיך, והמשמעות כמו שכתבו רשי והרמב"ן, שנאמין שהקדוש ברוך הוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים, וממנו הכל, ואין עתיד קבוע שאפשר לומר שכך יהיה, שהרי אם יהיו לאדם זכויות, העתיד ישתנה. אם יהיו לאדם חובות, העתיד ישתנה. הנתונים משתנים תדיר לפי הזכויות והחובות של האדם. לכן יש להיות תמים עם השם אלוקיך, ולא לחפש לדעת מה יהיה העתיד. אם כן, אסור לשאול על העתיד, ואסור לענות על העתיד. מה יהיה בעתיד? אפילו אם האדם לא משתמש בקסמים, עוב, עדעוני, כל מיני אופנים אסורים על פי תורה. בכל אופן, עצם זה ששואלים מה יהיה בעתיד, כבר עוברים על איסור תורה. עצם זה שעונים מה יהיה בעתיד, כבר עוברים על איסור תורה. אסור לשאול ולענות על העתיד. איסור, הרי כתוב, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אם הנביא מגיע ואומר מה יהיה בעתיד, זה כי הקדוש ברוך הוא אמר לו שהרי אסור לנביא לכבוש את נבואתו. ומטרת הנבואה שאומר הנביא כדי לעורר את העם בתשובה ולומר להם, אם לא תעשו מעשים אלה ואחרים, אז יהיה עונש כזה וכזה. ואם שואלים את האדם, אותו אדם שקולע לחוט השערה, אדם שמתייעצים איתו, לאו דווקא לגבי העתיד, אלא שואלים אותו, כדאי להיכנס לעסק הזה, להשקיע בעסק הזה, לעשות מסחר עם פלוני או אלמוני? האם מותר להתייעץ איתו? הרי כל מה שמתייעצים איתו רואים שמצליחים, ויש לו ידיעות, אמירות, ברורות, יעילות ונכונות. עונה בעל השו"ת וישוב הים, הגאון רבי יעקב הלל. אם האדם הוא חכם גדול בתורה, לומד תורה לשמה, מתגבר על יצרו, אדם שמתקדש והולך, אדם שפורש מדרכי העם, אדם שמתבדל מהחומריות, אדם שלא מחשבות בטלות, אדם שלא מבטל תורה, אדם שמקפיד על קלה כבחמורה ועוד, על אדם כזה, אכן, היא יכולה לשרות רוח הקודש. עם אדם כזה, ראוי וחובה להתייעץ. כמו שאומרת המשנה, פרקי אבות, הלומד תורה לשמה, זוכה לדברים הרבה שנהנים ממנו עצה ותושייה. אבל אם הוא עם הארץ, אז לכאורה, מצד מעלת רוח הקודש, אולי אין מה להתייעץ איתו. אבל זה לא בטוח. מכיוון שמצינו שגם פשוטי עמי הארץ זכו לנבואה, כמו מנוח, אביו של שמעון. הגמרא מסכת ברכות בדף סמך דלת אומרת שמנוח עם הארץ היה, אבל אומר, הכלי יקר, הוא היה שלם במידותיו. כך בשופטים פרק י' ג' בכלי יקר, ולכן זכה לבן שיושיע את ישראל. אם כן, אם יש אנשים שהם טוענים שיש להם כוחות מיוחדים וידיעה, בחוכמה, עם מי כדאי לפתוח עסק? עם מי כדאי לעשות סחורה? עם מי לא כדאי? כל מיני אמירות אלה ואחרות? אם לא מדובר על אדם שמוכר כתלמיד חכם, מתגבר על מידותיו, פורש מאבלי העולם באופן מתמיד, או עם הארץ, הוא לא תלמיד חכם גדול, אבל הוא כן, כמו מנוח, עובד את השם בקדושה ובתארה, אדם ש... מתגבר על מידותיו, פורש מאבלי העולם, אז גם אפשר לפנות אליו. אבל אם הוא לא עונה לגם תלמיד חכם ופורש מאבלי העולם ומתגבר על יצרו, או לא תלמיד חכם, עם הארץ, אבל הוא פורש מהעולם ומתגבר על יצרו כמו שמצוי אצל מנוח, אם הוא לא אחד מהשניים האלה, אין לפנות לאדם כזה. רק לאדם שעובד על מידותיו אפשר לייחס חוכמה מופלאה, שהיא מתנת שמיים, כמו שכתב הרמח"ל בדרך השם, שכל הנשפע מלמעלה. אם הוא עם הארץ וגם עושה עבירות, לא ניכר שהוא עובד השם? לא עובד במידותיו? ודאי שיש כאן הרבה יותר מאשר חשד גדול, קרוב לוודאי, שיש לו כוחות שלא מגיעים מקדושה אלא מהטומאה. ואל תאמר מה שהגמרא במסכת בבא בתרא אומרת שניתלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים. שוטים אין הכוונה אדם רגיל, לא חכם. שוטה הכוונה שמסכן את עצמו. לדוגמה, הולך יחידי בלילה במקום מסוכן, יושן בבית הקברות. אדם שמקרע כסותו יכול לקרוע את הבגדים שלו בלי סיבה מספקת. כך נפסק להלכה ברמב"ם, מלכות עדות, שולחן ערוך יורד דעה א', חושן משפט סימן ל"ה. ובספר כתר ראש, ליקוד שמועות בשם הגאון מווילנה הפי התלמיד המובהק שלו, רב חיים מוולוז'ין. אדם שהתנבא ואמר דברים שהם היו קולעים אל השערה. אמר הגאון מווילנה שזה בעזרת כוח השדים. כך מופיע בשער הכוונות בשער רוח הקודש לאריזל, שאפשר להשיג בחלומות ובהקיץ ידיעות נסתרות מכוח הטומאם. ובהקדמת הפירוש של הגאון מווילנה לספר הדצניות הכתוב, היה אדם בווילנה שידע על בני אדם מה עשו בחדרים שלהם בנסתר. ופעם הוא פגש את הגאון מווילנה ואמר לו שלפני שבועיים ישבת וחידשת בפרשת האזינו, הרשב"י מצד ימין שלך והאריז"ל מצד שמאל שלך. התפלא הגאון מווילנה איך הוא ידע את הדברים, אבל אמר שזה מגיע מכוח הטומאה. גם בעל התניא בספר התניא כותב שלפעמים מגיעים לאדם מלאכים שדים בלילה ואומרים לאדם מה יהיה מחר, מה יהיה מחרתיים, מגלים לו את העתיד. הם נקראים שדים כי הם שודדים את דעתו של האדם. מדוע? מכיוון שהם מעסיקים אותו בעתידות אמיתות, אבל לא רלוונטיות, בדברים סמויים שיש בעולם. אבל בכך מסיחים את דעתו של האדם, שלא יחשוב על תורה ומצוות. לכן אומר בעל התניא, הם נקראים שדים שודדים. שודדים את דעתו של האדם ואומרים לו, יש כסף במקום פלוני, שם כדאי להשקיע, ביום קיץ ירד שלג, כל מיני דברים מפתיעים מאוד, מרגשים מאוד, יפים מאוד, אבל זה עדיין, אם מסיח את דעתו של האדם מהתורה והמצוות, זה אומר שמדובר על שדים ששודדים את דעתו של האדם ומונעים ממנו להתמסר אל חיי הנצח, ומעסיקים אותו בחיי שעה, אולי בצורה מופלאה, אבל בחיי שעה. זה המבחן, האם זה מקדם את האדם בתורה, ביראת שמיים ובמצוות. כך כתוב בזוהר הקדוש, פרשת תרומה לקבל השגות ומידע נסתר בעולם, הידי כוחות התומה הוא דבר קל. ובספר שמחת הרגל האחידה כתוב על אדם שהיה יודע, הדברים נסתרים ואמרו לבדוק אותו באכילה ושתייה. אם הוא פרוש באכילה ושתייה, יש להמשיך לבדוק האם הוא אכן מדבר מכוח הקדושה או התומעה. ובשוט ויש ובים הוא מסיים וכותב שם, שאנשים כאלה שיודעים לקלוע בדיוק מה הדבר הנכון והראוי שכדאי לעשות, אבל הם לא שומרי תורה ומצוות, הם ניסיון. האם נלך אחריהם? ההשגות שהם מקבלים זה מכוח התומעה. האם נתרגש מהם? האם נתפעל מהם? או שמה נתפעל מעובדי השם האמיתיים? ולכן אין ללכת לאנשים כאלה. וכמו שבעבר הייתה הנבואה, ידיעת העתיד, כנגד זה היו נביאי שקר. כיום אין נביאים שיודעים את העתיד, אז אין נביאי שקר. אבל יש נביאים במובן אחר, לא נבואה במובן של ידיעת העתיד, אלא נבואה במובן של רוח הקודש. זוהי רמה נמוכה ברמת הנבואה, זוהי חוכמה מופלגה, ידיעת דברים נסתרים מכוח התורה. כנגד זה יש גם כן בתומעה אנשים שיש להם כוחות לדעת דברים נסתרים, והניסיון הוא האם ילכו אחרי אותם אנשים או אחרי צדיקי האמת. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.